שלום וברכה ובוקר טוב, חנוכה שמח. אנחנו ממשיכים בספר בראשית בפרק י' ד' ובפרק ת' ו', סליחה, פרק ת' ו', ואנחנו בפסוק ו' שהתחלנו בו אתמול, וראינו בו מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן. שרש"י אומר, והאמין בשם, ויחשביה השם לו לאברהם, זכות, צדקה. בעוד שהרמב"ן אומר ההפך, ויחשביה אברהם לשם כחסד, צדקה במובן של חסד. אז הסברנו שכוונת רש"י, לפי הפירוש של מניטו, היא שהאמונה בשם היא זכות אצל אברהם, בגלל שהאמונה בשם סותרת את האמונה באלוהים. אלוהים בתור אלוהי הטבע, השם שעושה ניסים, כי הרי הוא מבטיח לו זרע, למרות שהוא ערירי, שאשתו עקרה, ואף על פי כן הוא מבטיח לו, אם כן, צריך בשביל זה שמיעה מיוחדת, השמיעה הנבואית של אברהם שבוקעת מבעד למסך של אלוהי הטבע. ואז הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הניסים. אבל אם נלך לפי הרמב"ן, והאמין בשם ויחשביה לו צדקה, שאברהם יחשיב שמה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, זה לא מגיע לו, אלא זה חסד. אם רואים את זה בצורה, נגיד, אובייקטיבית, ניתן לומר שיש כאן ביקורת סמויה של אברהם נגד ההבטחה. כלומר, למה לתת לי הבטחה המבדילה אותי מכל העולם כולו? בעצם זאת הבטחה גזענית, כיוון שהיא שרירותית אפילו, כיוון שלא מגיע לי, אז מדוע שתעשה את החסד הזה? מדוע שיקבל? אם נעמיק יותר, מה כל כך חריג בהבטחה האלוהית על הארץ? שהרי אברהם לפני כן רצה אך ורק מסרים רוחניים. וכאן הוא מלמד את אברהם לרשת ארץ, לעסוק בפוליטיקה, בכיבוש של ארץ. אומר אברהם, מניין לי הכוחות להתמודד עם עם העשייה הפוליטית הארצית? יכול להיות שאני אשחית את עצמי כדרך שהכנענים ישחיתו את עצמם במפגש עם הארץ. לכן הוא זקוק כאן לשיעור פרטי מיוחד לו, שבו יסביר לו הקדוש ברוך הוא מדוע זה כן בסדר, לא צדקה, אלא מדוע זה בזכות. מה הזכות? פסוק זין, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים. אור כשדים, אמנם התורה לא פרטה מה קרה שם, אבל דבר אחד ברור, אור זה אש. זה מסוכן, אור זה כבשן. ולפי המדרשים, אברהם נכנס לכבשן. להיכנס לכבשן זה מסירות נפש, זה נגד הטבע. לפי הטבע, אדם לא נכנס לכבשן ברצונו, וכאן הוא נכנס כדי לא לעבוד עבודה זרה. אז אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, אז אתה בעצם מעל הטבע. כיוון שאתה מעל הטבע, אתה יכול לקחת את הארץ. אז זה כבר זכות, בזכות אתה זה יורש את הארץ. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. יפה מאוד, אבל אז עולה שאלה. זה טוב לאברהם. אברהם אישית הוא מעל הטבע. מה עם זרעו? זרעו לא עבר את אור כשדים, לכן הוא אומר, ויאמר, אדוני אלוהים במה אדע כי יירשנה. כי הרי מי שיירש את זה בסוף זה לא אני, זה ילדיי. ילדיי לא עברו את אור כשדים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז אין בעיה, גם הם יעברו אור כשדים קולקטיבי. ויאמר אליו, ואז הוא מבטיח לו את הגלות של מצרים, שהיא השווה ערך במובן הקולקטיבי לצרות של אור כשדים, ואז גם בניך יוכלו לזכות בארץ ישראל מן הדין. ואז בעצם יש כאן התחלה של מפתח שלם של הבטחת הגלויות. הגלות והתפקיד של הגלות. מה שמביא את המהר"ל מפראג לומר, שהגלות איננה בגלל חטאים. כולל, למשל, רבנו יצחק אברבנאל הסביר שגלות מצרים הייתה עונש על מכירת יוסף. אומר המהר"ל, אתה רואה שיש פה הבטחה לגלות הרבה לפני מכירת יוסף. יוצא לפי זה שהיות עם ישראל בגלות ובגאולה באופן מתחלף, זה חלק מהנוסחה ההיסטורית הכוללת של עם ישראל, והחטאים זה רק המוציא אל הפועל. כן? כלומר, כאילו הפילו עלינו תיק. הרי ברור שאנחנו נחטא בדור מן הדורות, אז מחכים לנו בפינה שאנחנו נחטא, ואז אפשר לממש את גזירת הגלות. אבל הרעיון של הגלות הוא רעיון קדום, מהותי בהיסטוריה הישראלית, כפי שאנחנו נראה כאן בכל הטקס המיוחד של ברית בין הבתרים. ויומר אליו, כחלי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. כל הדברים האלה הם בהמות או חיות הקרבים על גבי המזבח. והמדרש אומר כך, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, יש לך אפשרות לחפר על כל החטאים על ידי הקורבנות. אומר אברהם, בסדר, ומה כשאין קורבנות? אומר, יש גלות. המדרש אומר כך, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם שתי אפשרויות. או שבניך ירדו לגהינום, או שהם ירדו לגלות. מה אתה מעדיף? מסיבות שלגמרי לא ברורות לנו היום, אברהם העדיף את הגלות. ייתכן שהיה עדיף מבחינת הייסורין לבחור בגיהינום, אבל הוא העדיף את הגלות. ואז נשאלת השאלה, מה זה אומר? אז מניטו היה מסביר שהטעות היא לחשוב שבעצם מי בגלות? אנחנו רגילים לומר שהגויים יושבים בארצותיהם, ואילו עם ישראל יוצא לגלות, אל הארצות של הגויים. אבל לפי הסיפור של התורה זה הפוך. אנחנו רואים שהגויים בגלות מאז מגדל בבל. האנושות גלתה מזהותה הקוסמופוליטית המקורית. ואז ישראל יורדים אל הגלויות שלהם כדי להוציא משם את ניצוצות הקדושה, הפזורים וכדומה. או במילים אחרות, כמו שמניטו היה מסביר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אם בניך לא יצאו לגלות, הגויים ירדו לגהינום. ואז יצטרכו בניך לרדת לגהינום כדי להוציא אותם משם. ואז העדיף אברהם שהבירור הזה יתרחש בהיסטוריה ולא במטאפיזיקה. כן, זה ההבחנה כאן. וכל זה בעצם מסביר את כל התהליך של ירושת הארץ, אחרי גלויות וכל מה שזה אומר, כל הצירוף שזה עושה בנפש, אז יש כבר אפשרות לרשת את הארץ ולהצליח בה את המשימה של קדושה פוליטית. זה מה שכתוב כאן, ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך. ויתן איש ביתרו לקראת רעהו ואת הציפור לא בתר, וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. אז מה זה הסיפור הזה לוותר בתווך? זה דרכם של קורתי ברית. כן, כך אומר רשי. איך היו קורתים ברית ממקדם? היו לוקחים בהמה, חותכים אותה לשניים. ובעלי הברית עוברים בין שתי הבתרים של הבהמה. מה זה בא לומר? כי הרי כשאתה רואה שני חצאים של בהמה, אז אתה רואה שהם רוצים להתחבר זה לזה. כלומר, יש פה איזה מין שערוריה, למה זה חתוך? ואז יוצא שהמעבר של קורתי הברית בין שני הבתרים, זה בא לומר שהם קשורים כמו ששני הבתרים האלה קשורים זה לזה. אגב, גם בספר שיר השירים כתוב, סוף דמלך דיצבי, ולעופר הילים על הרי בטר. העולם הוא מבוטר, בתרים בתרים, הערכים מנותקים זה מזה, אבל בסוף על הרי בסמים, הערים מתחברים זה לזה, ואז מתגלה האחדות בעולם. יש גם הסבר שמדובר פה במלכויות, זה אותו הדבר. הרי קורתי הברית, ישראל הם אחד מקורתי הברית וגם השכינה, הם עוברים בין הבתרים, כלומר בין הגלויות השונות במהלך ההיסטוריה. וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם.